כאן רשת בית. אימאן קאסם סלימאן. כאן רשת בית. مرحبت مجازين لعنيانيم عربيين بأرض وبعلام عم إيمان قاسم سليمان. مرحبت مجلة تتناول شؤون العرب في البلاد والعالم مع إيمان القاسم سليمان.
صورايم طوبيم مأزينيم كريم. ערב يوم إيشاء بين لومي אנחנו نشبر يوم ستيريوتيبيم וננפץ דעות קדומות לגבי הנשים הערביות בקרב מי שלא מודעים לצעדים הגדולים שאותן נשים עשו, להישגים והתרומה שלהן לחברה בכלל בכל התחומים. צהריים טובים, מאזינות יקרות, לא ביום אחד בשנה אלא לאורך כל השנה, חשוב להראות ולהוכיח שאנחנו ערביות ויהודיות כאחד, חלק עיקרי וחשוב במדינה בה אנו חיים. בימים טובים, בימים רעים, בתקופות שלום ובתקופות מלחמה. החינוך, המדע, הספורט, הכלכלה, הביטחון האישי והכללי, התרבות ועוד, נשים מהוות תשתית איתנה לכל אלה. בתוכניתנו היום נביא קולות של נשים ערביות מתחומים שונים. מה יש להן לומר למקבלי ההחלטות, לעמיתים שלהן בעבודה, בלימודים, למאזיני כאן רשת בית. עד השעה 3, מרחבת, עורכת שושנה פורמן, מפיקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני רוני נאור, ואני אלווה אתכם היום, אימאן קאסם סלימאן. אהלן ביקום. שלום לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ממפלגת רע"מ. מסע אל-ח'יר אימאן.
סלאם עליכום ורחמתוללה וברכתו. ערב טוב לך אימאן ולכל המאזינות והמאזינים.
ועליכום סלאם. מחר יום האישה הבינלאומי, את כאישה ערבייה, ישנם סטריאוטיפים בחברה הישראלית שהיית רוצה לנפץ?
בוא נתחיל בזה שיום האישה, ציון יום האישה הבינלאומי, בשבילי, בשביל הרבה נשים, הוא יום שבא כדי להזכיר לנו את הנשים לגבי המעמד שלנו, לגבי התקרות הזכוכית שמעל לראשנו, לגבי האפשרויות שלנו להתקדם ולקדם. ובהחלט אנחנו כנשים ערביות ילידות שחיות במדינת ישראל, אין ספק שאנחנו סובלות מהדרה מכופלת ומשולשת אפילו. עצם זה שאנחנו קודם כל שייכות למיעוט ילידי, ודבר שני חיים וחיות בתוך חברה שהשלטון והכוח וחלוקת הכוח היא נמצאת לרוב בידיים של הגברים. אבל אין ספק מצד שני שאני יכולה להגיד בגאווה רבה על הרבה נשים מהחברה הערבית שבאמת הצליחו לנפץ הרבה סטריאוטיפים ולפרוץ הרבה זכוכיות, תקרות זכוכית שהגיעו למקומות ולעמדות שהן יכולות להוביל ולהחליט.
אנחנו רואים אותן ברפואה, בהייטק, במשפט, אבל אנחנו רואים מיעוט של נשים בכנסת, גם בשלטון המקומי. אימאן, תסתכלי על הבחירות שהיו רק לפני כמה ימים, כמעט ואין נשים, אני חושב רק 2% נשים התמודדו לפוליטיקה המקומית. למה זה קורה?
להגיד לך את האמת, אימאן, שהפוליטיקה הכללית הארצית במדינת ישראל בשנים האחרונות היא לא רק מאוד קשה, היא גם הרבה פעמים מבישה. ההתנהלות של הפוליטיקאים בתוך הכנסת והרמה שנמצאת שם הרבה פעמים היא רמה לצערי הרב מאוד נמוכה, יורדת למקום האישי, במקום להתעסק בפוליטי ולקדם אג'נדות שלמענם מגיעים לכנסת, אם זה חברתיות או פוליטיות, מתעסקים שם בדברים שבעיניי ישבות על אג'נדות ואידיאולוגיות שהן גזעניות, והאווירה הזאת משליחה על הפוליטיקה המקומית. בנוסף, אם אנחנו נתייחס באופן ספציפי לחברה הערבית, כיוון שאנחנו כמיעוט שנמצאים במדינה הזאת, אין לנו כל כך עמדות השפעה והחלטה, והמשאב, כאילו הכוח כמשאב, הוא כזה מועט. ובחברה שלרוב היא חברה זכרית, גברית, שמחפשת גם כוח, אז מעדיפים את חלוקת הכוח בתוך, איך שאומרים, בתוך המעגל.
את חושבת שזה ישתנה? יש איזשהו ניצוץ של אופטימיות שאנחנו נראה אישה ערבייה ראש מועצה?
האמת, להגיד לך, זה היה החלום שלי מאז שהייתי ילדה קטנה. בשלב מסוים ב-2010, בגלל מצב בריאותי, אמרתי, הגוף שלי לא יכול יותר למכות קשות, וכיוון שאני עבדתי מקרוב מול הנהלת המתנס, המועצה המקומית, אני יודעת כאילו מה זה לנהל ולהיות בראש מועצה או בראש עירייה, אבל אני עדיין חולמת על היום הזה. אני מאז ועד עכשיו עובדת שיגיע היום הזה דרך באמת קידום נשים למקומות של השפעה, הדודן בכל זאת למרות כל המצבים לקחת יוזמה ולהיות, לטבול רגליים, להרגיש מה יש שם, לעזור יותר כוחות, ואני בטוחה שהזמן לא רחוק. הייתי רוצה שדווקא בבחירות האחרונות, שעוד יומיים יש לנו את הסבב השני, שתהיה לפחות מעומדת אחת, ככה שתפרוץ את הדלת, שתוכל להגיד אנחנו כן קיימות, יכולות, מעזות, אבל לצערי הרב, גם מה שקורה מבחינת פשיעה ואלימות בתוך החברה הערבית, מביא את הנשים להיות
נזכיר שתי תחת. נשים, נזכיר שתי נשים נרצחו מתחילת השנה. את הזכרת את הכנסת, והייתה לפני יומיים ישיבה סוערת בוועדה לביטחון לאומי לגבי מימון פורום מיכל סלע. כן. עם כל הרצון הטוב של נשים בארגוני נשים, בסופו של דבר צריך מימון, צריך תמיכה כדי שיוכלו להמשיך, כולל עמותות בחברה הערבית. אימן, איפה הכסף?
לצערי הרב, כשיש שר שנקרא כאילו השר לביטחון לאומי, אבל בעיניי הוא השר לכישלון לאומי בכל הרמות, ובטח עוד יותר כישלון לגבי החברה הערבית, שיש בן אדם כזה גזען, פשיסט, מתנחל, שחושב רק על האינטרס והאג'נדה ההתנחלותית כובשת שלו, הוא לא יחשוב על נשים ולא יחשוב על ביטחון של האזרחים ולא יחשוב על שום דבר טוב. הוא מתעסק בעצמו, מחלק נשקים על שמאל ועל ימין בלי להתחשב בזה שנשים הם, נשים וילדים הם הראשונות והראשונים שישלמו מחירים במקום הזה. וכן, אני הייתי עדה לכל מיני ישיבות שנהיו בעניין הזה, ואיך הוא מנע אפילו תהליכים של חקיקה כדי לשמור יותר על הנשים ולתת להם אפשרויות להטריע ולקבל סיוע בזמן שהן מרגישות כאילו איום על החיים שלהם, הוא גם מנע את זה. אז אני לא מתפלט, הכסף הולך להתנחליות, ולצערי הרב הכסף הקואליציוני שהיה בממשלה הזאת הוא בל יתואר וחולק בצורה רק כדי להחזיק את הממשלה של ביבי, ולא משהו אחר, לא משהו אחר, וזה מצער ועצוב.
חברת הכנסת אימאן,
אלא לכלל האזרחים.
חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, ערב יום האישה הבינלאומי, ישנם נשים ישראליות חטופות אצל חמאס בעזה. את שומעת את העדויות של נשים ששוחררו על תקיפות מיניות, מעבר עליהן שם, ואולי מי שנמצאות עדיין שם, מה שעובר עליהן כעת. את, דווקא את, כאישה ערבייה, מוסלמית, דתייה, את רוצה לפנות למי שמחזיק באותן נשים יהודיות חטופות ולומר להם משהו, אולי גם בערבית, אימאן?
אני רוצה לפנות לכולם, גם לגבי הנשים החטופות וגם לגבי הנשים, יש נשים ויש ילדים ויש חולים, וגם בצד השני יש גם נשים וילדים וזקנים וחולים וחולות שמשלמים מחירים. אני רוצה לפנות למקבלי ההחלטות, גם כאן, גם שם, שאנחנו ימים ספורים ממש לקראת הרמדאן, שהוא החודש של חמלה, של אהבה, של רחמנות, של התייחדות עם האל, של חזרה וביקורת עצמית וחשבון נפש. באמת שאנשים שיושבים בעמדת החלטה יעשו את המעשה הטוב, יחזירו את כל החטופות, את כל החולים, את כל הילדים, יפסיקו את המלחמה במיידי, יכניסו את העזרה ההומניטרית שצריך לילדים ולנשים ולחולים בעזה. המצב בלתי ניתן, כאילו
ומי שמחזיקים כעת, ומי שמחזיקים כעת בנשים חטופות, ואת רואה את הדאגה בקרב המשפחות של החטופים,
אני רואה את הדאגה,
מה את אומרת למי שמחזיק באותן נשים?
זה לא מה שמשקף ולא הולם את ערכי הדת שלנו, ולא הולם את רמדאן, ולא הולם את האסלאם שלנו. ולכן מהרגע הראשון אנחנו גם ברעם וגם כל ההנהגה הערבית ביקשנו ופנינו שיחזירו את הנשים ואת הילדים ואת המבוגרים. אני חושבת שזה דבר הומניטרי ממעלה ראשונה, וצריך להסתכל על הדברים בעיניים כוחות ולהיות מספיק אמיץ ולהגיד בשני הצדדים את אותה אמת. אין כאילו שם יש משהו אחר וכאן יש משהו אחר. אישה זאת אישה וילד זה ילד ודם זה דם ורעב זה רעב ומלחמה זאת מלחמה ורצח זה רצח, ומלחמה זה רק מחירים מאוד כבדים. ולצערי הרב אנחנו גם לציון יום האישה הבינלאומית, הנשים הם הכי שמשלמות, נשים וילדים, אבל בעיקר נשים הן הכי משלמות מחירים במלחמות.
אחרי הדוח הרשמי של האום שמאשר שהיו מעשי אונס קשים בזמן הטבח בשבעה באוקטובר, נזכיר, את אמרת בזמנו, לא שחטו תינוקות ולא אנסו נשים. עכשיו את מאמינה שהיה אונס?
אני אומרת לך ואגיד את זה, אמרתי גם אז ואגיד את זה עכשיו, זה בכלל לא תואם לא את הערכים האנושיים שלי ולא את הערכים הדתיים שלי, וזה דבר בסול וזה דבר זוועתי, ואסור שזה יקרה באף מקום בעולם. זה לא מגיע לאף אישה, לא לאף אישה ולא לאף ילד.
אבל היו אז, היו מעשי אונס. את מאמינה לדוח?
אני מאמינה למה שמשדרים לנו, כן, בהחלט. קוראים את דברים בעולם.
ואיך את מסבירה שעד עכשיו יש מי שבחברה הערבית עדיין לא מאמינים שהיה טבח בשבעה באוקטובר?
קשה לי להאמין שישנם אנשים שאומרים את זה ככה. אנחנו ראינו את החברה הערבית כמזדהה וכמתגייסת ומתנהגת גם בהתאם. אני מכירה את זה מקרוב ברחוב, בכל מקום שאני פוגשת אנשים, כולם יודעים שהיה יום קשה בשביעי לחודש, וכן, גם כולם יודעים שהיו ועדיין ממשיכים עוד יותר ימים קשים.
טוב, היו גם נרצחים ערבים וחטופים ערבים, ועדיין יש חטופים ערבים.
עדיין יש חטופים ערבים. הייתה גם מישהי בחורה ערבייה מהנגב שהייתה חטופה.
יש את זיידנה, אנחנו גם יודעים.
כן, אז בגלל זה אני אומרת, מלחמה זה דבר שהוא אכזרי, שלא מבחין כאילו מי אתה. אם אתה בכלל כאילו ערבי, יהודי, מוסלמי, נוצרי, אפגני, הודי, לא משנה. בגלל זה אני אומרת שצריך להיות אנושיים קודם כל, להצתמד לערכים האנושיים, האוניברסליים, להצתמד לערכים של כבוד אדם.
את חזרת לפני יומיים מפגישה עם מלך ירדן, המלך עבדאללה ת'אני, עם חברי הכנסת מרע"מ. גם דיברתם לגבי ירושלים, מסגד אל-אקצא, התפילות בחודש רמדאן. מה שמעת ממנו?
לפני שאני אגיד מה שמעתי ממנו, אני רוצה להגיד פה דבר חשוב שבעיניי הוא טריוויאלי מאוד. אל-מסג'ד אל-אקצא זה מקום קדוש למוסלמים, והזכות המלאה שלנו כמוסלמים להתפלל, ולא צריך כאילו לבקש אישור מאדם זה או אחר, ולא משנה מה העמדה שלו. אני יודעת שישנם אנשים שהם נמצאים בעמדת החלטה בממשלה הזאת שרוצים לראות דם ולהבעיר את השטח בחברה הערבית, ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו חוזרים ומדגישים שרמדאן הוא חודש של תפילה, הוא חודש של רחמנות, הוא חודש של עבודת אל, הוא חודש של חשבון נפש ולא משהו אחר. כמובן שהמלך עבדאללה, כיוון שהוא, איך אומרים אל-ופי,
כן.
על אל-אוקף ועל מסג'ד אל-אקצא, גם הוא מודאג okay. ממה, כאילו מההצהרות, וגם...
חברת הכנסת, כן. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בואי נזכיר שבסופו של דבר הוחלט כן לאפשר את תפילת המוסלמים אזרחי ישראל הערבים, ונקווה שהחודש הזה יעבור באמת בשלום, רמדאן כרים. תודה רבה לך, תודה אימאן.
אללה אכרם.
תודה רבה.
תודה. רמדאן כרים
לאדוני. רמדאן כרים. תודה רבה. ואנחנו ממשיכים כעת ערב יום האישה הבינלאומי. אנחנו איתכם במרחבת עד השעה 4. וכעת אנחנו רוצים לעבור לפרסומות ונמשיך. 3:23 דקות, מרחבת עד השעה 4. ואנחנו היום משוחחים עם נשים ערב יום האישה הבינלאומי, בחרנו כמה דמויות ואחת מהן היא הנדי שער, מנהלת תחום קשרי ממשל ושותפויות בארגון אג'יק, מכון הנגב. שלום לך הנדי.
שלום לכם, אני קרא, שמחה להיות איתך היום.
בהמשך, גם אנחנו שמחים שאת איתנו, בהמשך לרעיון הקודם, מישהו בממשל מקשיב היום לצורכי הנשים בכלל והנשים הערביות בפרט הנדי?
אני חושבת שאנחנו באמת כולנו במדינה עוברים תקופה מאוד מאתגרת, פוליטית, חברתית, גם לאור הקיצוצים של החלטות ממשלה, בעיקר של החברה הערבית, בכלל החלטות ממשלה, ויש לנו תפקיד מאוד חשוב אנחנו היום. אנחנו מדברים על אחוז מאוד נמוך של נשים בחברה הערבית שעוסקות בתחום של קידום מדיניות, והייתי רוצה באמת לראות שיש עלייה במגמה של נשים דווקא משפיעות בתחומים האלה של שינוי ברמה ממשלתית, ואני חושבת שפה מתחיל התפקיד שלנו ופה מתחיל השינוי, ולכן אנחנו באמת עדים לאחוזים מדהימים של נשים שמשולבות בהרבה תחומים בתעסוקה, אבל כאן באמת יש פער והפער הזה מביא אותנו באמת כן ל ממש לא משפיעות גם במרחבים האלה, כי אין נשים באמת שעוסקות בזה.
ולכן חשוב כשיש קול שאומר כדי שיקשיבו, אז מה הן הצרכים הספציפיים של הנשים הערביות, אולי בשונה מהנשים היהודיות, אם יש דברים שהם ייחודיים לחברה הערבית הנדי?
אנחנו מדברים היום על הרבה צרכים. בואו נתחיל גם בצורך הבסיסי לאור פרוץ המלחמה. אנחנו מדברים על חיזוק החוסן הנפשי והאישי גם בקרב נשים ובכלל בקרב צעירות, שזה מתחלק לחוסן כלכלי, חוסן תעסוקתי, חוסן ברמת גם הלימודים האקדמיים, ואנחנו מדברים גם על חוסן של לראות את הנשים גם בעמדות מפתח בתפקידים שהם משפיעים ברמת החלטות, ברמת גם השינויים החברתיים וגם ברמת בכלל לקדום מודלים לשילוב ו צעירות וצעירים בשוק התעסוקה וגם באקדמיה.
במה השפיעה המלחמה? אני ראיתי שאת עסקת גם בהקמת החמ"ל וגם דרישות לגבי מיגוניות וכל מיני צרכים במיוחד בנגב. אז בואי תעשי לנו קשר בין הדברים. איך השפיעה המלחמה על סוגיות נשים בחברה הערבית?
בוא נגיד שאנחנו נמצאים במצבי חירום כל הזמן, והמלחמה הביאה באמת עוד אתגרים ועוד מצבי חירום שרק החמירו את המצב. במסגרת העבודה שלי בניהול חדר חירום משותף שהיה בנגב, אני נחשפתי באמת לעוד יותר צרכים בקרב כלל החברה הערבית, ובעיקר בכפרים בלתי מוכרים. ששם היה צרכים של קודם כל תשתיות. אנחנו מדברים על כ-11,000 מיגוניות שהיו חסרות בתוך כפרים בלתי מוכרים, וגם הדברים והשוני שאנשים שם עוברות, ובכלל בחברה הבדואית בנגב, יש רגישות של שנשים מתמודדות איתם תרבותית, שהפתרונות שהציעו בממשלה, אם זה מיגוניות כמו אסקו, זה לא היו מותאמות לנשים, שהאישה תעזוב את הבית ותלך לאסקו במרחב מאוד בטוח. הדברים האלה שבאמת אנחנו היינו עדים אליהם, שאין את המרחב הבטוח לפחות בתשתית הפיזית בקרב נשים.
ערב יום האישה.
שלא נדבר על עוד הרבה דברים גם אימן,
כן.
שגם נשים שאיבדו את המקומות התעסוקה שלהם, נשים שלא הצליחו לצאת ולספק את הצרכים של הילדים שלהם, וכאן באמת האתגר של אנשים שעברו גם בנגב, ואנחנו ניסינו באמת לספק את הצרכים במסגרת חדר חירום באמצעות הרבה מענים, אם זה אספקת צרכים בסיסיים, אם זה מיצוי זכויות, אם זה באמת פעילות הפוגתית בקרב ילדים, וגם לסייע לאנשים באמת
במציאות הזאת. את עשית דרך ארוכה מאותה צעירה ביפיה עד לאן שהגעת. מה הדבר הכי משמעותי וחשוב שאת גאה שעשית?
אני חושבת שבאמת לא ויתרתי, המשכתי ללמוד, נכחתי במרחבים מאוד, כל הזמן נכחתי במרחבים באמת גבריים, חלק מהם באמת אפשרו ותמכו וחלק מהם היה מאוד קשה, אבל בסופו של דבר
היו מי שהסתכלו ככה ואמרו, רגע, מה האישה הזאת עושה? זה תחום שאנחנו צריכים לטפל בו?
לגמרי, צעירה, בת 33, מי זאת, כאילו, זה לגמרי מעורר הרבה שאלות לפעמים, וגם יש את המרחבים שלא נוח להיות בהם בעיקר גבריים, והיום אנחנו עדים, דווקא באמת הייתה לי חוויה מתוקנת במסגרת חדר חירום, לראות שיש היום גם דווקא גברים מאפשרים ונותנים מרחב בטוח, והיית רוצה באמת לראות את הנשים שלנו, של כולנו, שלא מבטרות ונוכחות במקומות האלה ומשפיעות על השינוי החברתי והכלכלי בתוך החברה. ומה שעזר לי באמת זה קודם כל לעבוד על עצמי, ללמוד, להתפתח, לרכוש כלים, להיות במקומות שלא נוחות לי, וכן להשפיע בהם.
כשמדברים על נשים בסיכון או צעירות בסיכון, אני ראיתי שגם בזה היה לך תפקיד. מי הן אותן נשים? ואיך אפשר להציל אישה בסיכון כדי שהשם שלה לא יתווסף לעוד אישה, נגיד, או מוכה או נרצחת?
כן, אז אנחנו באג'יק מכון הנגב פיתחנו מודל גם לצעירות ולצעירים בסיכון, שנותן מענה לצעירות שבאות מרקעים שונים ונמצאות במצבי מצוקה וסיכון, שהן לא מסגרת לימודית ולא מסגרת תעסוקתית, שמאפשרות להם מעטפת של שנה שלמה, מתוכה 4 חודשים לתת כלים לחיזוק מיומנויות אישיות ומקצועיות, ו6 חודשים לרכוש השכלה, הכשרה מקצועית. בתוך המעטפת הזאת גם נותנים את הפן הרגשי והנפשי, וגם את התמיכה, וגם את העצמה, וגם עצם לצאת מהבית וללוות אותם שנה שלמה, גם ברמה רגשית וגם לרכוש מקצוע, זה בעיניי זה שינוי. וכשנחשפות גם לנשים ולצעירות, מעוררות השראה, שדווקא היו ממש נחו במציאות שמאוד קשה, ורואות אותן מצליחות, בעיניי זה מאוד משפיע על אותן צעירות שגם הן מאמינות שאפשר אחרת, ויכולות להגיע למקומות משפיעות, וגם ישתלבו בתעסוקה, וגם כן יצאו ממעגל של סיכון למקום שאנחנו יכולות ונצליח.
תמשיכי בעשייה. הנדי שער, מנהלת תחום קשרי ממשל ושותפויות בארגון אג'יק, מכון הנגב. תודה, ונקווה שיום האישה הבינלאומי תמיד יבוא כשנשים השיגו יותר ועשו יותר. תודה רבה לך, הנדי. שוקרן.
תודה, אימן, ואני אגיד רק לסוף, באמת אני הייתי רוצה לראות אותנו כנשים בעמודות מפתח, משפיעות במגזר הציבורי, בחברה האזרחית וברשויות, ושאמן נהיה במצב שכולנו גם נחיה במצב יותר בטוח ובשלום.
אמן. שוקרן, תודה רבה לך. תודה. ועוד אישה מעוררת השראה, סברין חג'ראת, מנהלת אגף תכנון ואסטרטגיה של משרד התרבות והספורט, ומנהלת אזור השפלה במערך החירום הממשלתי של משרד ראש הממשלה לסיוע למפונים במלונות. סברין, שלום לך.
שלום, שלום.
תקשיבי, ממה שאת עושה, את יודעת מה? תחילה אני רוצה לשמוע ממך מה זה פמיניזם. אם אני רוצה לקשר את הדברים שאת עושה, ותכף גם ניכנס יותר לעומק על כל התפקידים, מה זה פמיניזם בעינייך?
אז ככה, לפעמים שאני מדברת ומציגת עצמי פמיניסטית, הם חושבים שאני רדיקלית, יורדת רחובות וכל הזמן עם הפגנות, אבל זה בסוף, אני מבחינתי זה שוויון, שוויון הזדמנויות, שאני לא צריכה להיות מודרת רק בהיותי אישה, וגם אני אומרת גם על הצד השני של גברים. פשוט לכל אחד יש את ההזדמנות של החיים שלו, של מה שהוא רוצה, ללא קשר למגדר שלו, או מה שהוא בא, מאיפה הוא בא. אז פמיניזם מבחינתי זה שוויון בסיסי.
יש קווים זהים, דומים, בין נשים בחברה היהודית ונשים בחברה הערבית, לעומת תחומים שזה שונה?
וואו, זו שאלה מאוד כללית, זה גם תלוי במה, כי אנחנו נוכל להגיד שזו השאלה מנקודת הפתיחה שלנו, גם כנשים ערביות או נשים יהודיות היא שונה, אבל בסופו של דבר אני חושבת וגם בשנים האחרונות עוד זה מוכח שאנחנו חוות כאנשים לפעמים אותן נקודות, ויש לנו קונפליקטים משותפים, גם בוא נגיד על הגוף שלנו, על הבריאות שלנו, ועוד הרבה בוא נגיד מאבקים משותפים, שזה כעקבים שאנחנו יכולות להיות מזדהות ונזדהה איתן, גם ככל אישה שנמצאת לא משנה מאיפה היא באה, מה הדת שלה, ויש דברים שהם ייחודיים, שזה בסוף אנחנו כנשים, בין שאני גם כאישה ערבייה בדואית, שאני יכולה לחוות הם אקסטרה, או גם מאבקים נוספים שנמצאים על המאבקים הרגילים שלי ביותי אישה.
יש שיתופי פעולה, תחומים שאת אומרת, כן, אנחנו ביחד באותו מאבק, לעומת תחומים שאת מרגישה שהמאבק הוא יותר קשור לחברה הערבית? בענייני נשים אני מתכוונת כמובן.
תלוי במה, זה שוב, גם, אני חושבת שהמאבקים שלנו הם די רחבים. אני, איפה שאני נמצאת, גם בתפקיד שלי וגם בנקודת הזמן ובחיים ובקריירה, אני חושבת שכבר המאבקים שלי הם די משותפים עם הרבה אנשים. לא משנה, הם גם חילונים, דתיים, שיש לנו מאבק של החופש שלנו, של השוויון, של אנחנו רוצות להגיע לעמדות בחירות גם, אז זה מאבק שיכול להיות שותף גם לי כאישה ערבייה וגם כאישה יהודיה, שאנחנו בסוף רוצות להגיע על הנקודות מפתח. אז יש לנו את המאבקים האלה, ויש לנו גם את הנקודה של הביטחון, ביטחון האישי שלנו כנשים, שאנחנו לפעמים עדיין מרגישות שאנחנו צריכות את הביטחון הזה של, שלא נתפגע, גם מיוחד בפגיעות המיניות ועולם האונס והרצח, שאני חושבת כל אישה שלא עדיין לא חסינה ממנו, למרות שהסיכוי של נשים ערביות הוא יותר גבוה.
נשים בתפקידי מפתח, כמו שלך למשל, היו חסמים?
וואו, זה שאלה.
נראה לי שהיה צריכה תוכנית שלמה לספר על החסמים.
לגמרי, וואו. אני חושבת שדווקא אני מזכירה לעצמי לפעמים שאני לא רוצה לשכוח כמה חסמים היו לי בדרך שלא יהיה לי מסלול שקוף, כי המסלול הוא קשה, מאוד קשה להתפתח בו, כי אני 8 שנים בממשלה, ואני ב-15 שנים האחרונות התפתחתי עם המגזר השלישי עד שהגעתי למגזר הציבורי, והחסם הכי מרכזי, לאו דווקא שהוא, בוא נגיד חיצוני, אלא שאני חושבת שהיה לי הזדמנויות ואנשים שאמינו בי לאורך כל הדרך, וזה משהו מדהים, שאני דווקא לא חוויתי משהו שאמרו לי, בגלל שאת ערבייה, את, בוא נגיד מונעים ממך, אבל הקונפליקט היחיד שהיה לי, או הכי מרכזי, שלא רציתי להיות במקומות שנקבעים לי מראש ורק בהיותי ערבייה. זאת אומרת שגם התפקידים שמיליתי לאורך השנים, אני לא רציתי להיות אחראית על רק החברה הערבית, או על התחומים שהם קשורים.
זה העניין, כשאני ראיתי שאת גם אחראית על אזור השפלה, במערך החירום הממשלתי, לסיוע למפונים במלונות, תביני, זה משהו חוצה מגזר, זה לא קשור לחברה הערבית. גם ככה בחברה הערבית, חוץ מערב אל-ערם שהתפנו לתקופה, אני לא זוכרת שיש עוד שהתפנו, יש כאלה שהיה להם קשה להתפנות. אז איך את מתקשרת, איך מתייחסים אליך, ואיך את בונה את האמון הזה עם החברה היהודית שאת ערבייה, ובאה לטפל בסוגיה שנוצרה בעקבות כמובן טבח, טרור, ואז את צריכה לעזור להם המפונים, ולעזור להם איך אחר כך יחזרו, בתקווה יחזרו כמה שיותר מהר הביתה. זה מעמד לא קל.
לא קל בכלל, אבל אני חושבת השביעי לאוקטובר לקח אותנו כולנו למקומות שאנחנו עדיין היינו בשוק של מה עושים, איך אנחנו יכולים לקום בחזרה, לאו דווקא לשגרה, כי השגרה לא תהיה בחזרה, אבל יחד עם זאת על מציאות שאנחנו נביא בה קצת תקווה. התפקיד הזה היה מינוי ממשרד ראש הממשלה שקיבלתי אותו על התפקיד שלי הקיים כמנהלת אגב תוכנית ואסטרטגיה, ממקום שאני באמת רציתי לקחת חלק במאבק הלאומי הזה לשיקום ולחוסן, וגם לטפל באנשים שנפגעו וחוו את הזוועה הזו. האזור שלי הוא מבת ים עד אשדוד, יש לנו רוב המפונים הם מסדרות או מהדרום, ואני חושבת, מי ששומע אותי שומע את המספר, אז אומרים, אוקיי, איך, אבל האנשים אותם באותו יום הזיכרון היחיד שלהם היה מהמבטא, זה המחבלים שהסתובבו בין המתים. יחד עם זאת, כמות הכבוד והקבלה שהייתה לי, כי ראו את המקצועיות, המקצועיות הייתה קודם כל, ואז הזהות שלי הייתה האקסטרה, ומשם פתח שיח מדהים של אחד, איך אני גם הנגשתי את העבודה הממשלתית, וזה פשוט עזרתי להם.
מה את מתכוון שאמרת אקסטרה? מה את הוספת בהיותך ערבייה?
האקסטרה שלפעמים היו מפחדים לדבר על ערבים יהודים, או היה קצת חשש של מה, איך אנחנו מתמודדים עם האירוע, או היו נזהרים שאומרים, אוקיי, חווינו משהו קשה, והערבים, ואז הם מתקנים את עצמם תוך כדי, ואומרים, אה, אבל לא כל הערבים.
שיש ערבייה שהיא זאת שמטפלת בנו כעת, כמשפחות
נפלא. בדיוק, וההנחחה הזו שהייתה להם הזהות שהיא לא דווקא מהתפקיד, אלא היא שאני מביאה אותה כאקסטרה, גרמה לשיח שהוא מאוד מאוד מחבר ומאחד, ואני חושבת היום, אני יכולה להגיד שיש לי, אני אומרת את זה גם לסדרות, שיש לי בית בהרבה מקומות, שאני יכולה פשוט להתארח אצל האנשים, וזו הנקודה שאני מאמינה בה, שאני בסוף, בוא נגיד גם על התפקיד שלנו, שאנחנו עושים אותו כמקצועים, וגם אנשים, אני גם מוסיפה כאן האלמנט של אנשים, כי אנחנו אוהבות להצטיין, ואז הנשים הערביות מיוחד הן לא עושות את התפקיד ב100%, אני חושבת ש... או אני בכלל עושה תמיד ה200%, כי אני רוצה להוכיח כל הזמן שזה טוב.
זה נכון, אני מרגישה כל אישה שמנסה באמת להוכיח שהיא אקסטרה, מה שאמרת. סברין חג'ראת, תמשיכי בנתינה, ושיהיה באמת יום אישה בינלאומי, בואי נגיד, טוב לכל הנשים, ובינם גם הנשים הערביות, שיהיו יותר ויותר הישגים, ועל זה אני אדבר גם עם המרואיינת שתבוא אחרייך. שוקרן, תודה רבה לך, סברין.
תודה רבה, תודה אימן.
ביי ביי. ואנחנו עוברים אלייך, אנהר מסרווה, יועצת לקידום מעמד האישה במועצה המקומית ערערה. בעבר ניהלת את המחלקה לקידום שוויון מגדרי בגבעת חביבה. מסע אל חיר, אנהר.
מסע אל חיר, אהלה סהלה.
אז איתך אני גם רוצה להמשיך באותו קו של נשים שמנסות באמת להתקדם. לפעמים יש חסמים, לפעמים יש כאלה שהן מצליחות. איך את רואה? איפה נמצאת האישה הערבייה היום? כשאנחנו 2024.
זה תלוי במה, איפה, כאילו באיזה תחום. יש הרבה תחומים שהיא כבר מובילה, כמו אקדמיה, חינוך, גם תחומים של הבריאות והרפואה, אבל גם נשים בחברה הערבית בכלל מתקשיד בתמונה הרחבה, עדיין יש לנו המון מה לעשות כדי לתמוך ו...
כשאת אומרת יש לנו נשים. המון מה לעשות, הכוונה למי? לחברה, למשפחה או לממשלה, למשרדי הממשלה, למי את מכוונת?
אני מתכוונת לכל הממשקים ולכל התחומים. החברה שלנו היא, את יודעת, היא מאות, היא 20% מהמדינה. ויש המון פער גדול בין השירותים שמקבלים בחברה הרחבה של המדינה ובין החברה שלנו הערבית. וזה מאוד מקרין על העשייה או על הפעילות של הנשים הערביות. עדיין אין לנו המון או מה להציג, במיוחד בענף התעסוקה והעשייה לנשים, במיוחד לנשים שהן חסרות השכלה או אין להן מקצועות, אז קשה להן להשתלב בשוק העבודה. וכמו שאת יודעת, המצב הכלכלי במדינה מחייב שני מפרסמים מפרנסים בכל משפחה, לא רק הגבר.
ולכן אני אשאל אותך, מה עשית ומה את עושה היום כדי לחזק את שילובן של נשים בתעסוקה, בשוק העבודה?
קודם אני עבדתי גם במעוף שהוא שייך למשרד כלכלה. אני מאז האירועים האחרונים אני כבר מובטלת, אני יצאתי לחופש, אבל אני ממשיכה בעשייה, זה לא מפסיק אותי כאילו שאני לא עובדת, אני עובדת בהתנדבות בהמון תחומים. אני מנהלת מועדון נשות עסקים אזורי במשולש הצפוני, מזמר עד אום אל-פחם. יש לי קבוצות וואטסאפ שאנחנו עובדות כל הזמן, מפרסמות אחת את השנייה, עוזרות אחת לשנייה. אני נותנת להם סדנאות, למשל אנחנו בעזרת עוד ארגונים מנסים לתת להם הרצאות, איך להתנהל כספית בזמן חירום, איך אפשר לשווק את עצמנו יותר, איך למכור יותר, איך להגיע לעוד קהל ליעד שהם יכולות לנצל אותו ולמכור.
את מרגישה שהנשים הושפעו יותר בעקבות המלחמה מאשר גברים שיש להם עסקים?
כן, האמת, כל החברה היא במצוקה בזמן האחרון. המצב הכלכלי לא הכי טוב בתקופה הזו. יש המון אנשים שיצאו ממעגל העשייה וכבר מובטלים, ורובם נשים שהן לא מעוסקות ומובטלות. ואת זה אנחנו צריכים לעבוד על זה. לתת לאנשים אופציה ללמוד דברים חדשים, למצוא עצמם במקומות אחרים.
אבל את יודעת מה, אנהר? יש פה דילמה, יש אוקסימורון, דבר והיפוכו. אנחנו רואים מצד אחד נשים ערביות שהגיעו לדרגות הגבוהות ביותר, אם זה במערכת המשפט, יש לנו שופטות, אם זה נכון. בחינוך, יש לנו מנהלות בית נכון. ספר, יש לנו רופאות משכמן ומעלה, ולא רק רופאות בכלל במערכת כן. הבריאות, באקדמיה, בהייטק.
נכון.
אבל מצד שני, עדיין יש רצח נשים בחברה הערבית. יש לך הסבר לדבר הזה שזה דבר והיפוכו?
אוקיי, את בטח מרגישה, אנחנו הפכנו להיות אנשים אינדיבידואלים, כל אחד בעולם שלו, ויש המון משפחות שתומכות ונותנות לבנות, נותנות לצעירות במיוחד, לצאת ללמוד, יש המון תלמידות שיוצאות לאקדמיה ולומדות, והן כבר יש להם תפקידים מאוד בכירים, ברפואה, מנהלות, בכל ענף. אבל זה לא מספיק, אני מסתכלת על התמונה הכוללת, לא רק את האנשים המוצלחות, אני מאוד גאה בהישגים שהיום האישה הערבייה מובילה, הצליחה בגדול להיות מנהלת בית ספר, לא רק מורה, התחילה להיות מנהלת מחלקה ולא רק אחות.
אז מה קרה כאן? חלק בחברה הערבית עדיין לא יכלו לעכל את העובדה שהאישה הערבייה כבר עובדת, עצמאית, הגיעה להישגים, היא יכולה אפילו להגיע למעמד יותר גבוה מבעלה מבחינה תעסוקתית?
האמת, כולם תומכים וכולם רוצים ובעד. לא, אין מישהו מתנגד. הבעיה זה תלוי ביכולות. יש אנשים שיש להם הזדמנות ויש להם יכולת להיות ולפרוץ דרך, ויש עדיין אנשים שלא מאמינים בעצמם או אין להם את הכלים או איך להגיע לזה. צריכים תמיכה, צריכות עזרה, צריכות אפילו תקציבים בשביל זה. לא כל הורה יכול לממן את שכר לימוד של הבן שלו באוניברסיטת תל אביב. לא כל אחד יכול. את מבינה? אבל אם יש למשל משפחות שיש להם את הכסף, הם שולחים את הילדים שלהם לחול ללמוד, הבנות שלהם לחול ללמוד. ואני רואה, יש המון מהכפר שלי, רופאות שהן לומדות ברומניה או באיטליה.
בחוץ לארץ.
כן. העניין פה לא משפחה ומשפחה. אנחנו רואים נשים מבריקים המון. אבל אני מסתכלת על כל החברה, על כל הנשים. עדיין שם יש המון מה להסביר. יש חוסר מודעות, יש, כמו שאמרת לי, סליחה אם אני קוטעת אותך, יש לי... פשוט יש לי סדנה, ואני
קוראה לי. אבל נקודה אחרונה, אנהר, את יועצת לקידום מעמד האישה במועצה המקומית ערערה.
כן.
ואני תמיד אמרתי, אני רוצה לראות נשים מהנדסת המועצה המקומית, החשבת הכללית של המועצה המקומית.
מנכלית. מנכלית. יושבת ראש המועצה.
ולא רק היועצת לקידום מעמד האישה.
כן, נכון.
רגע, אנחנו נגיע לזה, קשה להיות אופטימית בעניין. אני לא רואה את השינוי קרב.
תקשיבי, בסיבוב האחרון של הבחירות, לפני שבוע, יש לנו כבר כ-10 נבחרות שהן חברות מועצה. זה הישג מבחינתי, זה הישג. אבל הרוב בחברה הערבית
עדיין לא... את רואה את החצי כוס המלאה, אני עדיין רואה את החלק הריק הגדול.
אבל אני שואפת, אנחנו רוצות, כל האנשים כמוני שעובדות למען החברה, למען הנשים בחברה, רוצות שפעם תהיה לנו יושבת ראש העיר. זה קשה, קשה כל ה...
צריך עוד הרבה מה לעשות, יש עוד הרבה מה לעשות.
כן, הרבה מה לעשות.
יאללה, לכי לסדנה.
אז אני מברכת אותך וכל האנשים שיהיה להם יום אישה טוב ומבורך ומספק, ותלכו ללמוד, תלכו לעשות, תיהנו מהחיים, חיים מאוד יקרים ושווה לחוות ולחיות אותם.
תודה רבה לך, תודה לך. תודה.
להתראות, ביי.
ביי. והתחנה האחרונה איתך דוקטור חיתם חסן, סגנית מנהל המרכז הרפואי לגליל. מסע אלחר דוקטור חיתם.
מסע אלחר, אימאן יקרה.
ואנחנו ממשיכים באותו קו של נשים ערביות ערב יום האישה הבינלאומי. לכל חברה יש את הייחודיות שלה. את כרופאה שהגיעה מהחברה הדרוזית, יש חסמים אחרים, יש יותר קשיים, או שלא נתקלת?
תשמעי, בואו נדבר על יש לנו התקופה שאני למדתי, ויש את התקופה של היום, ואני מקווה שתהיה התקופה שהבנות שלי יגיעו לצומת ההחלטות שהן צריכות להחליט מה הן לומדות ומה הן עושות עם החיים שלהן. כשאני אמרתי בשנות ה-70, בתור ילדה בת שנתיים שלוש, שאני רוצה להיות רופאה, זה היה בגדר מדע בדיוני. לא הייתה אף רופאה דרוזית.
לא האמינו שאת עשי את זה אולי.
נכון, כאילו זה תמימות של ילדה שהייתה עקשנית מספיק, ותמיכה של משפחה מאוד תומכת, משפחה ש... נשים למדו גם לפניי, אמנם לא רופאות, אבל היו מורות.
היום זה יותר קל, דוקטור חיתם?
ברור, היום אני לימדתי בטכניון, אני היום עברתי לפקולטה לרפואה לבר אילן, ואני פוגשת סטודנטיות דרוזיות, מכל הכפרים, מכל המשפחות דתיות, פחות דתיות. היום זה לא, זה כבר, זה חלק מה, זה אפשרי לחלום, אפשר... להגיד, ולגיטימי מאוד להגיד, אני רוצה להיות רופאה. להפך, ההורים מתגאים.
אולי בתחומי הבריאות זה קצת יותר קל מאשר לומר, אני רוצה לעשות משהו בתחום התיאטרון, המוזיקה, את רואה הבדל? כאילו, קיבלו את זה רופאה, אחות, את יודעת, זה תחומי בריאות.
עדיין, יש לנו קצת מגבלות, אבל אני חושבת שהיום הרצועה או האפשרויות של הבנות לחלום ולהגיד, אני רוצה להיות זמרת, אני רוצה, אולי זמרת קצת פחות, עדיין לא מסתכלים על זה בצורה כמו ללכת ללמוד.
עדיין, בצורה, עדיין אבל... אין את ה, בואי נגיד, נכון. אישור, אם נגיד את זה בעדינות.
בדיוק, אבל יש לנו נשים שמתעסקות גם בתחומים האלה, פחות מקובל, אבל לכן אמרתי, אני מדברת על היום, ואני מדברת על התקופה בעוד כמה שנים, כשהבנות שלי יצטרכו לקחת את ההחלטה, מה לעשות בחיים שלהם.
דוקטור חיתם חסן, מהמקום שאת נמצאת, ואת באמת השגת הישגים כבירים, גם בתקופת הקורונה, אני זוכרת שהיה לך תפקיד מאוד חשוב, והיום את במקום שאת רואה נשים מכל המגזרים, אם זה דרוזיות, מוסלמיות, נוצריות ויהודיות, את רואה קו זהה, את רואה דברים זהים לעומת דברים שהם שונים, כשאנחנו מדברים על יום האישה הבינלאומי, אנחנו מנסים לראות איפה יש הבדל ואיפה יש אותו דבר בין נשים.
אני רואה את המשותף של כולנו כנשים, שלא משנה לאיזה תפקיד תגיעי ומה את עושה בחיים וכמה חברה מטרנית, את עדיין האימא, וזה יתרון, אני לא אומרת את זה
זה התפקיד הראשון שאת מרגישה, כאילו קודם כל אימא?
אני אישית, אני חושבת שזה התפקיד הכי חשוב בחיים שלי, זה תפקיד שאין לי תחליף, בכל תפקיד אחר בחיים שלי, יש לי תחליפים, אני לא משלת עצמי, גם כרופה וגם כזה, אבל לבנות שלי יש אימא אחת. אנחנו נשים, אנחנו חצי מהחברה, ואנחנו חצי חזק. אנחנו החצי ש... יכול להכיל, שיש בנו חמלה, משהו בטבע שלנו. וזה היתרון שלנו. מצד שני, יש בנו קצת חולשה, וראינו את זה גם באירועים של השביעי באוקטובר, כשנשים היו עוד כל המקרים של ההתעללות בנשים ואונס ו... אז משתמשים בזה נגדנו.
אני גם רואה שיש לך הרבה אמירה חזקה ופעילות למען החזרת החטופים, במיוחד גם החטופות. מה את אומרת בעניין הזה? במיוחד כשאנחנו חושבות על חטופות שנמצאות שם, גם לאור עדויות ששמענו מחטופות ששוחררו. מה עובר לך בראש? כאישה, כרופאה?
מאוד קשה לי לחשוב על החטופות בימים האלה. אני מרגישה שהלב לא שלם. עד שהם לא ישובו, הלב לא שלם. אני קשה לי לחשוב על הבנות האלה, בנות 18. קצת יותר מבוגרות מהבנות שלי. ומה הן עוברות שם? על אישה שצריכה לחטף יחד עם הילדים שלה ולהיות בין הזה, לשמור על הילדים, לשמור על עצמה, מה היא עוברת? לי קשה. בימים הראשונים היה לי קשה להירדם, אמן. אני חושבת שלא, אני לא רק היחידה.
אני חושבת שלכולנו היה קשה להירדם.
היה קשה להירדם. המציאות קשה. נשים משלמות המחיר מכל הצדדים. ומשני צדי הגבול, והסלחו לי אנשים שאני אומרת את זה, נשים משלמות את המחיר הכי גדול.
חיתם, אנחנו לא מעט שמענו ששומעים אותנו שם, בעזה החטופים. ואני רוצה לשמוע אם יש לך איזושהי פנייה, דווקא לנשים החטופות, אולי לחזק אותן כשאנחנו ערב יום האישה הבינלאומי, והן עדיין שם. מה את רוצה לומר לכל אישה נמצאת שם, לא יודעים מה עובר עליה, מקווים שתחזור כמה שיותר מהר, אבל תחזקי אותן קצת, את יכולה?
קודם כל, אתן חזקות. אתן תשמרו על עצמכם, על האופטימיות. אתן בלב של כולנו. אני בטוחה שבסוף תחזרו, תחזיקו מעמד עוד קצת, אנחנו חושבים עליכם, אתם חזקות. יהיו ימים יותר טובים. אתם עוד תחזרו, ותהיה כאן, יהיה חיבוק גדול, וכל המדינה תחבק אתכם. אנחנו חושבות עליכם, חושבים כולנו, אבל אנשים במיוחד חושבות עליכם, מחזקות אתכם, ומחכות לכם, בבית.
אנחנו ראינו תפקיד חשוב לנשים בעורף. איך את רואה את אותו תפקיד, במיוחד לנשים שאולי הבעל, הבן, מי שנמצא במילואים, האבא, את יודעת, ראינו הרבה מעשים גם בכלל וגם בחברה הדרוזית בפרט. איך את רואה את זה?
אני רואה את זה גם בבית חולים. בית חולים של מעל 3,200 עובדים, שישית מהעובדים שלנו הם גם מפונים. יש לנו נשים שהן גם מפונות מהבית עם ילדים קטנים, כשהבעל במילואים, והן צריכות להמשיך לבוא לעבודה, לעשות תפקידים מאוד מאוד חשובים, והן מחזיקות מעמד. ראינו גם בכל החברה הישראלית, נשים שמחזקות את הבית, מחזיקות את הבית, ממשיכות לעבוד ולחזיק את העורף של המדינה, ולחזק את הבעל או האח או הבן שנמצא במילואים. יש לנו נשים שהבנים שלהם חטופים, לנו לצערי, עובדות שהילדים שלהם נפצעו קשה בעזה, ואני רואה את העוצמות נפש, באמת את העוצמות נפש של האנשים האלה, שמחזיקות את כולנו.
את כרופאה, בנוסף כמובן לצד המקצועי, כאישה, את מרגישה שאת יכולה להוסיף איזושהי תוספת? לא יודעת, אולי יד מלטפת, אולי מילה של אימא.
ברור, תשמעי, אנחנו, קודם כל, אני מנסה לחזק את כל מי שנמצא מסביבי, ולהתחזק יחד איתם. וכרופה בתפקיד שלי, בבית חולים כל כך אסטרטגי, שנמצא על 10 קילומטר מהגבול עם לבנון, שמתנקדים אליו לא מעט פצועים, גם אזרחים, גם חיילים. אני רואה את התפקיד החשוב שלי, גם לחזק את הפצועים, את המשפחות, את העובדים שלי, את המפונים, את האוכלוסייה שאנחנו נותנים לטיפול, ואת האמירה שאנחנו כאן בשבילכם. אנחנו כאן כדי לטפל בכם ולחזק אתכם, וכל מה שאתם צריכים.
100%.
אני וכל 3,200 עובדי המרכז הרפואי לגליל.
הכוח הנשי גם חשוב. דוקטור חיתם חסן, סגנית מנהל המרכז הרפואי לגליל. תודה רבה לך. שוקרן חיתם. תודה.
יעתיק לעפי. תודה. ביי.
עד כאן מרחבת, שמחנו להיות איתכם. בשבוע הבא ערן זינגר יהיה כאן, העורכת שושנה פורמן, המפיקה רחלי לוי, רוני נאור היה איתנו על הביצוע הטכני, וממני אימאן קאסם סלימאן. שיהיה לכולכם סוף שבוע נעים ושבת שלום.